הרב ערן לא יכול להגיע, ביקש ממני לתת שיעור, אני אבקש מחילה מראש לאלה שזה משעמם אותם, אפשר לצאת, לא יפגע. מאחר בחג השבועות הוא יום היורצייט של דוד המלך, עליו השלום, והיצירה הספרותית העיקרית שיש לנו מדוד המלך היא ספר תהילים, אז רציתי ללמוד איתכם משהו מספר תהילים. פרינף, לא? טוב, הבה נלמד את ספר תהילים. פרק א'. אגב, כמה מזמורי תהילים יש? 150. יש אומרים שיש 147, תלוי לפי החלוקה. החלוקה העתיקה הייתה ל-147, היום מחלקים ל-150. ופעם שמעתי נתן חכם שכל מזמור בספר תהילים הוא מכוון כנגד אחת משנותיו של אדם. יוצא לפי זה שאדם צריך לחיות כמה שנים? 147 שנים, ככה עשה יעקב אבינו, שמימש את הדבר הזה וחי 147 שנים. ואכן, יוצא לפי זה שהמזמור הראשון הוא מכוון כנגד ילד, תינוק, שעכשיו נולד, אשרי האיש אשר לא הלך. מי הוא האיש אשר לא הולך? תינוק. אדם, מה? אני לא מתנגד, לא מתנגד, יעבדו חן. כן. אם כן, ובגיל 147, האדם אומר, כל הנשמה תעלה לי. לכן, אדם צריך להשתדל כדי לקיים את הדברים כראוי לחיות 147 שנים.
מי סבר שזה 147?
החלוקה הקדומה הייתה של 147, וכך אתה מוצא גם בספר ילקוט שמעוני על תהילים, שהחלוקה היא ל-147. גם יש מאמר על זה של רבי וולף היידנהיים, במאמרו על תהילים, מאמר ארוך, שבו הוא מסביר איך החלוקה באופן מדויק. זה אותו ספר, נכון? בסדר. מה? אז תסתכל במאמר של רבי וולף היידנהיים, והוא מסביר איך זה השתנה ולמה. חלק מזה מוזכר גם בגמרא. אז, אבל אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אחד מהמזמורים שחולקו הוא מזמור א', שבהתחלה מזמור א' כלל גם אשרי וגם למה רגשו גויים. ולכן הוא נפתח באשרי, הוא מסיים באשרי, שהרי מתחיל אשרי האיש אשר לא הלך, וזה מסתיים באשרי כל חוסה בו. באו רבותינו, חילקו את המזמור לשניים. והשאלה היא, מדוע? מה ראו רבותינו לחלק את המזמור לשניים? אבל קודם כל, לפני שנלמד מדוע רבותינו חילקו את המזמור לשניים, הווה, אני מציע, נלמד את המזמור עצמו. הווה נקרא, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח, על כן לא יקובו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. טוב, אז אם כך, המזמור הוא בעל תוכן מוסרי. כלומר, הוא בא להראות את עושרו של הצדיק, ואת סבלו של הרשע. אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אם כן, יש לנו שלושה סוגי אנשים שאין זה מן הראוי ללכת בדרכם. הלו הם הרשעים, החטאים והלצים. זה שלושתם לא ראוי ללכת בדרכם. עכשיו נשאלת השאלה, מהו ההבדל בין רשעים, חטאים ולצים? הווה נתבונן. מהי ההגדרה של הרשע? הרשע הוא ההפך מן הצדיק. הצדיק, הגדרתו, זה מי שעושה את הטוב ואיננו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. רשע, הוא עושה את הרע במקום לעשות את הטוב. אבל אם זה כך, אין הבדל בינו לבין החטא. גם החטא עושה רע, זה חטאים. אז מה ההבדל בין הרשע לחטא? אלא שסולם הערכים של הרשע הוא הפוך מסולם הערכים של הצדיק. בסדר? כלומר, הצדיק אומר א' ב', הרשע אומר ב' א'. יש לו סולם ערכים הפוך. לעומת זה, החטא, מה סולם הערכים שלו? כמו של הצדיק. אתה שואל את החטא, מה אתה סובר, כמו הרשע או כמו הצדיק? הוא אומר, אני סובר כמו הצדיק. אז איך אתה מתנהג? כמו הרשע. למה? נכשלתי. כלומר, אני לא רוצה, אבל יש לי יצר הרע. יוצא לפי זה שהחטא הוא הולך לפי, הוא, כלומר, מקבל את סולם הערכים של הצדיק, אף על פי שבפועל מתנהג כרשע. נשאלת השאלה, מה עדיף להיות? האם עדיף להיות רשע או חטא?
רשע, 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 חטא, רשע.
מה? חטא. אם כן, בינתיים שמעתי שתי תשובות. יש כאלה שאמרו שעדיף להיות רשע, יש כאלה שאמרו שעדיף להיות חטא. כן, חיים, מה רצית לומר? אתה הצבעת לפחות. כן. אתה אומר שעדיף להיות חטא. אתה אומר שעדיף להיות צדיק, אבל זאת לא הייתה שאלה.
סולם הערכים ברור, הוא יודע עליהם צריך לתקן.
אז זאת אומרת, מצד זה, סולם הערכים ברור, כי יודע לאיפה הוא צריך לתקן. הרשע יש לו אידיאולוגיה. אידיאולוגיה רעה.
שלם עם עצמו.
שלם עם עצמו לפחות.
לא, אבל הרשע בסולם הערכים כזה הוא לא זורם, יש לו אידיאולוגיה הולכת. יש לו כאילו...
הרשע לא זורם? או החטא? הרשע אז הוא זורם. הוא זורם עם האידיאולוגיה שלו. ההופכית הזו של הצדיק, כן.
בעצם הבדל
שרשעים ללכת בעצת רשעים וחטאים לבדף. נכון.
זה
בקצת
של הרשע או של
הרבה
של החוטא.
אז מה אתה רוצה לומר? לא
הבנתי. שזה לא בדיוק, כי יש לי רק הרשע וחוטא, זה לא
רק אלוזים. אני לא שאלתי על הפסוק, אני שאלתי, אני לוקח את המושגים מצד עצמם. האם יש עדיפות להיות רשע או עדיף להיות חטא? כן, בבקשה אדוני.
תלוי באיזה מצב. יש שתי תשובות.
זה כבר מתחיל להיות מעניין. זאת אומרת, זה תלוי באיזה מצב. פרש נא דבריך.
אם אתה חי, עדיף להיות חטא, בזמן החיים שלך יש לך עתיד, ואתה יכול להגיד
לתשובה
ולהיות
מתוקן.
ואם אתה רשע...
יעבדוך עמי. תודה רבה.
אם אתה רשע, אז עדיף לך להיות רשע, אם אתה חי. אבל אם אתה מת... זה
לא שעכשיו חוטאים
את החיים
שלך,
עדיף למות רשע,
זה
לא חטא. אם אתה
מות
רשע, לפחות יש לך תירות, כי יום שנשבע, לא יודעת
לך, אתה
דרך
האמיתית. רגע, תינוק שנשבע זה לא רשע. אני חושב שיש פה טעות, מה שאתה אומר. רשע זה לא תינוק שנשבע. הרשע, הוא יודע שהוא עושה את הרע.
אמרת סולם הערכים שלו. אבל הסולם
הערכים
שלו זה בית
ארוך. אבל הוא יודע שהוא הפוך מהצדיק. כן, בבקשה, אבישי.
זה שני דברים שונים שצריך להפתם אליהם. תלוי, מצד אחד, שני בתים, מצד אחד, החטאה עדית, מכיוון שרחמנה לי בבית, ומתחה את שלך ומסחר מפרים. מצד שני, הרשע, אומרים רק חזר, שאדם לפעמים הוא לא יכול לעזור בתשובה, ככה אמרתי את זה, עד שהוא משלים את המכסה של החטאים שאומרו על... לכן, לכן הרשע, כאילו, לכאורה יש לו יותר סיכוי לעזור בתשובה, לכאורה.
אתה אומר שיש צדדים לכאן ולכאן, שמצד אחד החטא יש לו סולם ערכים חיובי, מצד שני הרשע יש לו יותר סיכוי לעשות תשובה בגלל שהוא ממלא את שעתו, ואז פתאום הוא מגיע לכזה רשע שהוא מחליט, עכשיו אני חוזר בתשובה, יותר קל לו. אתה אומר מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו, האם עדיף צדיק גמור או בעל תשובה? כן, רחוק מעיקר, רחוק בדיעה אחר כך. טוב, אולי אני אגיד לכם גם את דעתי. מותר, לא? כלומר, גם אני יכול לשותף לדיון פה. התשובה היא שזו מחלוקת, אחד התלמידים גם אמר את זה, כנראה שמע את זה בשיעור, שזה מחלוקת בין היהדות לנצרות. היהדות מעדיפה את החטא, והנצרות את הרשע. ואני אסביר למה. תכדאי. אני אסביר למה. כי החטא, כך אומרת הנצרות, הוא מכיר את ריבונו מבחינה מסוימת, כי סולם הערכים שלו זה של הצדיק. אז אם הוא מורד במי שהוא יודע, זה חמור מאוד. לעומת זה, הרשע הציב את עצמו בין האויבים, לצד השני. פחות, הוא שלם עם עצמו. עד כאן דברי הנוצרים. מה? הנוצרים אומרים שלהיות חטא זה מצב נורא. ושאדם מקבל על עצמו סולם ערכים, שהוא לא יכול לעמוד בו. כיוון שהוא לא יכול לעמוד בו, גורלו של החטא רע ומר. ככה הם אומרים. לכן הם אומרים שכל אדם, כיוון שחטא, אין לו סיכוי. אז אם כבר, עדיף להיות רשע. יש בגמרא סיפור כזה על אלישע אחר. שאלישע אחר, כיוון שנודע לו שהוא טרוד מן העולם הבא, שהוא נטרד מן העולם הבא, אמר, אם כבר, אז לתהנה היי גברה בהו עלמה, לפחות שיהנה מן העולם הזה. והלך ועשה כל מיני שטויות. למה? כי הוא אמר, כיוון שעולם הבא אין לו, לפחות עולם הזה שיהיה לו. זה הבחינה של הרשע. הוא אומר, אין לו סיכוי. כמו של החטא, סליחה, אין לו סיכוי לעשות תשובה. אז עדיף, אם כבר. כן, מה אתה אומר? כלומר, הרשע מציב את עצמו כמי שמנוגד לצדיק, הוא אויב לצדיק. יש בעולם מחלוקת, צדיקים ורשעים. הרשע הוא אדם מאושר יחסית, יחסית. כי הוא שם את עצמו בצד של הרעי, אני ברעים, כן? איך הוא אומר? מסודר. לא בטוח שהבנת. רגע, רגע, רגע. הצדיק, לא, זה הצדיק, אנחנו כולנו מסכימים. כולה על מה לא פליגל, שעדיף להיות צדיק מאשר רשע או חטא. עכשיו אני לא שואל האם עדיף להיות צדיק. אני שואל מה עדיף בין רשע לחטא. אני אסביר אולי עוד פעם. אולי נראה לפי הגורל שלהם. כתוב, על כן לא יקומו רשעים במשפט. סימן שהרשע מגיע למשפט. אומרים, רשע, אתה עכשיו במשפט, בית המשפט, ואז הרשע עומד ואומרים, אל תעמוד. לא יקומו רשעים במשפט. לכאורה, מה עושה הרשע במשפט? הרשע יש לו זכות. יש לו זכות להבין מדוע הוא טעה. כלומר, משמיעים לו במשפט, יש לך סולם ערכים מעוות, והרי ההוכחה. סולם הערכים הוא אחר. אם כן, הרשע מגיע אל המשפט. בסדר? אבל אין לו תקומה בו. וחטאים, בעדת צדיקים, מה זאת אומרת חטאים בעדת צדיקים? שאין להם תקומה בעדת צדיקים, אבל יש להם תקומה בעדת חטאים. זאת אומרת שהחטא, מצבו העתידי, טוב יותר מזה של הרשע. שהרשע אין לו תקומה, והחטא יש לו תקומה חלקית. אם כן, יוצא לפי פשט הפסוק, שעדיף להיות חטא מאשר רשע. מאחר ודוד המלך היה יהודי, אז הוא נוקט כדת היהדות, שעדיף להיות חטא מאשר רשע. כן, בבקשה.
הרב, לנוצרים אין קונספט של תשובה?
זהו. עכשיו, מכאן אתה נוגע פה בנקודה העיקרית. מה מונע מן הנוצרים לראות את המעלה של החטא? משום שאצלנו, אנחנו אומרים, מי שחטא, מה הוא צריך לעשות? תשובה. אם כן, יש אפשרות של תיקון החטא. כלומר, להיות במצב שיש לי סולם ערכים, שאף על פי שאני נכשל כלפיו, אני יכול להתקן, אז זה נותן לי תקווה. אבל הנוצרים אינם מאמינים בקונצפט של התשובה, ולכן הם מעדיפים, אם כבר, להיות במצב של רשע מאשר חטא. ולכן הם מעדיפים שהאדם ינצל מן האבדון על ידי חסד אלוהי, לא מכוח הזכות, ולא מכוח התשובה. כי הם אינם מאמינים שיש לאדם זכות או יכולת לעשות תשובה, או שהתשובה מועילה משהו. מובן? לכן אצלם, מה שגואל את האדם מן האבדון, מן השחת, זה איזשהו חסד עליון. מובן?
למה הם
עושים, כן, וידוי? אצלם הוידוי איננו חלק מן התשובה. אצלם הוידוי הוא חלק מתהליך הכפרה. והכפרה באה בחסד עליון. ברור? אצלנו יש הלכה. אין וידוי ללא תשובה. יותר מזה, אצלנו יש הלכה שאין כפרה ללא תשובה. אצלם אין שום קשר. אדם יעשה תשובה מיליון פעמים, זה לא יעזור לו. אלא הכפרה, היא יכולה לעזור, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה. התשובה לא מועילה. המעשים לא יושיעו. ככה הם אומרים, זה משפטים שלהם, זה לא אני אמרתי. יש פה הערה. אשרנו שזכינו לשיעור בתהילים. אשרי שזכיתי בהזדמנות לברר מה פירוש המילה אשרי. ברור שהיא, אשרי שזכיתי בהזדמנות לברר מה פירוש המילה אשרי. ברור שהיא מלשון עושר. אבל אם הפירוש הוא מאושר מישה, מדוע לא כתוב מאושר אלא אשרי? הרי זו הטיה, או עושר בלשון רבים, או משהו אחר. צריך להגיד כך, אשרי האיש, הרבה עושרים יש לו. יש לו עושר כזה ועושר כזה, הרבה עושרים יש לו. לכן זה האשרים, העושרים של אותו אדם, של אותו איש. בסדר? כן?
זה נראה דווקא שהנצרות מניפה את החטא, כי רק מישהו שהוא מזהה שהוא חטא, אז הבן אדם ההוא יכול להציל אותו, ואז הוא בעצם ניגע לידי בן אדם.
לא, 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 לא.
זה שהחיים שלך הם חטא, אך מישהו שהוא רשע, אין לו מקום לעולם הבא, הוא לא יוכל...
כן, הרשע, נכון שאין לו חלק לעולם הבא, אבל לפחות חלק לעולם הזה יש לו. לעומת זה החטא, לא, זה הנצרות אומרת, לפחות, אבל לעומת זה החטא, אין לו חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא כל הזמן עם נקיפות מצפון, ועולם הבא אין לו.
איך זה?
אז אכל אותה בשני עולם. אלא אם כן, יבוא עזר מבחוץ. אז אם יבוא עזר מבחוץ, סימן שמצד עצמו הוא רע, הוא דפוק.
זה אומר שהוא חטא, יבוא עזר מבחוץ רק אם הוא מזהה שהוא חטא.
לא,
אם הוא רשע, לא אכפת לו מהבן אדם שבחוץ.
נכון, אבל לפחות עולם הזה יש לו.
אז הנצרות לא מעדיפה את זה, אנשים שלא בנצרות אולי מעדיפים את זה.
לא, גם הנצרות מניחה, כי הנחת יסוד...
סליחה,
אתה לא מקשיב למה שאני אומר, וזה מצער אותי מאוד. כן, שאמרתי שלפי הנצרות, הרשע לפחות זכה לדבר אחד טוב, והוא העולם הזה. טוב לו בעולם הזה. לפחות קיבל משהו. לעומת זה, החטא רע לו בשני העולמות.
זה לא הסתכלות של הנצרות, זה הסתכלות
שלנו על הנצרות. לא, זה הסתכלות של הנצרות. תקרא את דבריהם, אם אתה רוצה כל כך. טוב, בבקשה.
עדיין לא הבנתי את הנושא שנוצרי לעצמי במיוחד. מה מפריע? למה
הנוצרי
אומר שרשע זה טוב יותר
לכאורה מאשר חטא? למה יותר טוב להיות רשע לפי הנוצרי? כי לפחות הרשע זכה לחיי העולם הזה.
אז זה לא מיוצר
לכתחילה. סליחה, אני לא מבין. וכי עלה על דעתך שהנוצרי חושב שזה טוב להיות רשע. אלא אנחנו דנים, הרי ודאי שהוא חושב שיותר טוב להיות צדיק. גם הוא חושב ככה. אלא השאלה היא, אם רשע או חטא לא צדיק, מה יותר טוב? גורלו של החטא לפי הנוצרי הוא גורל ללא תקווה. אלא אם כן יבוא חסד עליון. לעומת זה הרשע לפחות זכה לחיי העולם הזה בכיף. כן, בבקשה.
הרב, לפי היהדות, גם רשע. וגם חטא, יש להם אופציה לתקומה לפי...
כן.
אומנם בדרגות אחרות.
נכון.
זה העניין?
נכון. אמרתי, כן, אמרתי שלהרשע אין... רגע, אמרתי שלהרשע אין תקומה במשפט, אבל לפחות הוא מגיע למשפט, שזה גם מעלה.
מגיע למשפט?
כן, כן, זה מעלה. יש מצב שהאדם לא מגיע למשפט. בואו נראה. הרי, בואו נקרא. על כן אני קורא בפסוק פסוק היי על כן לא יקום, אולי לפני כן פסוק ד', לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. כן, מה זה המוץ? הקליפה של החיטה. בחיטה אוכלים את הגרעין וזורקים את הקליפה. מכוח מה חי המוץ? מה מחיה את המוץ?
הגרעין.
לא, לא הגרעין. האדמה מחיה אותו. כלומר, יש כוח ביולוגי שווה למוץ ולגרעין. ולכן, כל זמן שהחיטה לא נקצרה, אי אפשר לדעת מה עיקר ומה תפל. אחר כך קוצרים את החיטה, בא בעל השדה, מעיף את המוץ ברוח, ושומר את הגרעין בשביל הלחמניות. יוצא לפי זה, שאז מתברר מי היה עיקר החיים, ומי עבד מן העולם. יוצא לפי זה שהגורל של הרשע הוא קשה מאוד, הוא כמוץ. כן? מה אתה רוצה?
הרב, הקצירה עצמה זה בעצם סוף
החיים? הרי, אי אפשר על כל דבר לעשות שאלות. אי אפשר. רוצה להתקדם. כן. כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. אז מדברים איתנו על הגורל של הרשע ועל הגורל של הצדיק. כי יודע השם דרך, בסדר, דיברנו על הגורל של הרשע ושל החטא, כי יודע השם דרך צדיקים, אם כן מדברים איתנו על גורל הצדיק, ודרך רשעים תובד. על מי לא מדברים?
על הלץ.
על הלץ. לפני כן אמרו לנו, לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב. פתאום מדברים איתי, מה שקורה לצדיק, מה שקורה לרשע, מה שקורה לחטא. מעלימים ממני את הלץ. וכי למה? התשובה היא שהוא אפילו לא מגיע למשפט. כי המשפט, איפה הוא המשפט הזה של הרשע? בעולם הבא. לפחות יש שייכות של הרשע אל עולם האמת. הוא צריך לברר מה האמת. אבל הלץ, הוא קבע את גורלו כבר בעולם הזה. כי מה אומר הלץ? אין שום דבר חשוב בעולם. לא סולם הערכים של הצדיק, וגם לא סולם הערכים של הרשע. אין משמעות לכלום. אם אין משמעות לכלום, אז אין לו לאן להגיע. או, לפחות יש מעלה לרשע שהוא מגיע למשפט. שהוא מברר למה. או, מה קורה לרשע? הוא כמוץ. לפחות הגיע להיות מוץ.
הווריאן שהגיע למשפט, או הווריאן שלא הגיע למשפט?
לא הגיע למשפט, אז אין לו משמעות. הרי לץ זה אותיות צל. מה אתה אומר?
התוצאה אצל
שניהם
יהיה
בעולם. לא, 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 לא. הלץ אין לו, אין לו, הוא לא מגיע לעולם הבא. הוא מחוץ למשחק. יש, למשל, העמדה של הלץ היא עמדה שיכולה להיות מאוד רצינית. קוראים לזה, יש למשל הגלגול המודרני של הלץ, זה מה שנקרא הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. בעברית, קיומית. כן? בענף שלה נקרא פילוסופיית האבסורד, שאומר שאין משמעות לקיום האנושי. האדם ניצב מול אבסורד וריק מוחלט, ולכן אין תקווה. בואו. היו אנשים גדולים מאוד בזרם הזה, שנתנו הרצאות מלומדות מאוד, בפני קהל של מאות סטודנטים. הרצאות רציניות מאוד, על זה שאין שום משמעות לשום דבר. מה? עכשיו, שמעתי סיפור על אחד מהם, שבסוף השיעור מישהו ניגש אליו ורצה לשאול אותו שאלה, הוא אמר שהוא לא יכול לענות כי הוא ממהר למזכירות לקבל את הצ'ק. לפחות אם כן, יש משמעות לדבר אחד. לתת הרצאות על הפילוסופיה של האבסורד ולקבל על זה צ'ק. כלומר, לא, מה אני רוצה לומר בזה? שהטענה שהחיים הם אבסורד ואין להם משמעות, היא באופן קיומי לא נכונה.
טענה אבסורד?
לא, כן. לא, זה מה שטוען ספר קהלת. בספר קהלת הוא אומר, אתה אומר, הכל הבל. בוא נבדוק. האם בסוף אתה תהיה באמת מוכן לזה שהכל הבל? במציאות לא. כן? אז זה מקשה. מבחינה קיומית, על הפילוסופיה הקיומית. בסדר, אבל תארו לעצמכם, אבל יש, היו כמה כאלה אצלם שהיו באמת רציניים מאוד. אז תארו לעצמכם שאתם לוקחים פילוסוף של האבסורד, או לץ, מה שנקרא בתנך לץ, ואתם מכניסים אותו לגן עדן. מה קרה? הרגת אותו.
קיבל שוט.
לא, זה ממש לא פייר, זה אכזריות נוראה. אתה, הרי הוא חי מזה שאין משמעות לחיים, ואתה אומר לו, הנה, אתה מקבל משמעות. אז לכן הוא לא הולך. לכן הגמרא אומרת, למשל, האומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא לא קם לתחיית המתים. אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, וכל כך, למה? למה? מה, 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 מה הוא עשה, מסכן? סך הכל מה הוא עשה? הוא אמר שאין תחיית המתים. אומרת הגמרא, הוא כפר בתחיית המתים. לפיכך, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. כלומר, האדם מודד את העולם לפי מידתו. אז אם נתאר לעצמנו, אדם שמדד את העולם לפי מידתו שאין משמעות לעולם, אז זאת משמעות קיומו מבחינה מסוימת. אתה שם אותו בעולם של משמעות, אתה הרקת אותו. זה אכזריות. לכן אפשר לומר, חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שהעולם הוא מה שאני רוצה שהוא יהיה. כלומר, אם אני רוצה עולם הבא, יש. אני אומר, אין עולם הבא, אין. אתה מסודר, מה שאתה רוצה.
זה לא האמת?
זה האמת, כי הרי מידה כנגד מידה, האדם...
זה שהוא אומר אין, זה לא אומר שבאמת אין.
באמת אין. מי שאומר שאין עולם הבא, כן, אין. זאת אומרת, זה עולמו. איך אמר פרמנידס? האדם מידת הכל. אז הוא מודד את הכל, לפי שיטתו. כן? ואז באמת הוא...
האמת שהיא מעל השיטות של בני אדם
שהוא... האמת שהיא למעלה משיטותיהם של בני אדם איננה מושגת. השם אלוהים אמת. אז הוא לבדו האמת, אומר הרמב״ם. זה אתה לא יכול להשיג. אז מה אתה כן יכול להשיג? את העולם לפי מידתך. נגיד, יש אדם שהוא בטלן. אתה אומר לו, היית בטלן כל החיים. בוא תיכנס עכשיו בגן עדן, בית מדרש. לא. לא. מה שאתה אומר, יש עולם הבא, אני לא יודע מה פירוש המילים. כי הביטוי יש עולם הבא, אתה אומר כאילו שיש איזה מקום, שאליו נכנסים, ושמה... יש עולם הבא. אז זה לא ככה. לא, אז אני רוצה באמת להבין. הביטוי בגמרא זה ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אומר רבינו חיים וולוז'ין, לא כתוב יש להם חלק בעולם הבא, כי אין מקום כזה, אלא יש לעולם הבא שאדם בונה לעצמו. יש אדם שבונה לעצמו עולם הבא, ולכן יש לו חלק לעולם הבא, שהוא בנה בעצמו. לעומת זה, יש אדם שאין לו חלק לעולם הבא, כי הוא לא בנה, אז אין לו עולם הבא. בעולמו אין עולם הבא. והרי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, יוצא שכל העולם הוא כפי מידתו, והוא צודק, אין עולם הבא. מובן? בסדר? בבקשה.
לפי זה אז לרשע מגיע גן עדן.
לפי זה לרשע מגיע משפט. לא, לרשע מגיע משפט. נכון? לכן, הרשע הרבה יותר רציני מן הלץ, זה כולם מסכימים.
לא, אבל הוא עושה משהו, הוא נראה לו שככה טוב.
מה?
להיות רשע.
הרשע מגיע לו משפט.
שזה טוב להיות רשע?
כן, הוא רוצה, הוא חושב שזה טוב להיות רשע. באיזה מובן הוא חושב שזה טוב? לא שהוא חושב שזה מוסרי, אלא הוא חושב שהוא בוחר, הוא בוחר באמת בעמדה הלא מוסרית. אגב, בקשר, כן, בקשר ללץ, אני רוצה לחזור על זה. היה פעם ראש ישיבה תור החיים, הרב ראובן אלבז. פעם הלך ברחוב, שמע שני אנשים מתווכחים, האם יש תחיית המתים או אין תחיית המתים. אחד אמר שיש, השני אמר שזה אגדות עם, זה שטויות. אמר הרב אלבז לאותו בחור, אומר, מה? אל תדאג, אתה חושב שאין תחיית המתים? אתה לא תהיה שם. הבן אדם נפגע, אמר, מה? כבודו מקלל אותי? מה זה? כן, מה זה בא לומר? זה בא לומר שהרבה פעמים הטענה של האדם איננה מה שהוא חושב באמת, כן? כלומר, עד שאומרים, אדם אומר, אין תחיית המתים, צריך לברר באמת אם הוא חושב שאין תחיית המתים. מה אתה אומר?
האם מגיע המשפט לרשע בגלל שהוא עשה חיפוש? שהוא חיפש איזה עמדה מסוימת?
כן, לכן מגיע לו משפט. יש פה שתי שאלות. למה באו לעולם הזה, לפי הנוצרים, אם אין לאדם סיכוי? זה פשלה של אדם הראשון, לפי שיטתם. לא, באמת. להיוולד זה טעות. זה סוג של רע. זה אסון להיוולד. וצריך לתקן את זה. לפיכך החטא בעצם חי בגיהינם? כן, אפשר לומר. החטא חי בגיהינם. פעם רבי זושה מאניפולי אמר כשהעלה לשמיים, לא ישאלו מדוע לא הייתי משה רבנו, אלא ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. מה זה אומר? מה זה גיהינם לפי זה? זה ההפרש שאני חש בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפועל. זה שיעור על נוצרים או על תהילים? זה התרסה או מה? טוב, יכול להיות שהנוצרים מעדיפים, תראה, אני אגיד מה שאני רוצה, אני מלמד מה שאני רוצה, אתה לא מרוצה, אף אחד לא חייב אותך להיכנס לאינטרנט, מה אתה רוצה מהחיים שלי? יכול להיות שהנוצרים מעדיפים שהתיקון יהיה על ידי כוח עליון, כי הוא יכול לעשות את התיקון בצורה יותר טובה. כן, זאת אומרת שהם לא מאמינים ביכולת של האדם. הם חושבים שהאלוהים הוא עוין את עולמו, ולכן הם מעדיפים לעזוב את הכל אצלו. זה סוג של ייאוש. לץ לא נכלל בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זו שאלה טובה. כן? מה זאת אומרת? הרי אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה עם הלץ? יש לי שאלה אחרת. יש המשך למשפט במשנה, לא? לא כתוב חוץ מהן, מצטער. כתוב, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, ויש רשימה. אז זה סותר, אז יש תירה פנימית בתוך המשנה. המשנה פתחה בזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו אתה אומר לי, אלה שאין להם חלק לעולם הבא. יש פה סתירה, נכון? אם היה כתוב חוץ מי, הייתי מקבל. כשאמרת כל, לא התכוונת לכולם, התכוונת לכולם חוץ. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלה שאין להם חלק. אלא צריך לומר כך. כל ישראל, כולם, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא.
מובן?
רגע, קודם כל תבין את המשפט. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא. לכולם יש חלק לעולם הבא. אלא, לא, אבל זה מה שכתוב. זה נכון שזה סתירה, אבל לפחות זה לא אונס את הכתוב. מה שכתוב במשנה הוא ברור. לכולם יש, כולל אלה שאין להם. בסדר? אז עכשיו, איך זה יכול להיות? עכשיו, בואו, יש פה סתירה. מה? לא הבנתי. בסיס של תשובה. מה אתה מתכוון?
כלומר שיש כאן פוטנציאל לכולם, גם לכאלה שיכולים להוביל...
לא, אבל לא כתוב פוטנציאל, כתוב שיש להם. לכולם יש.
אז זה עוד יותר קל, אז יש לי ואני בורח ממנו, ואני משתחל...
אז בוא נגיד לך את התשובה של האריזל. מילא תשובות שלי אתם לא רוצים לשמוע, אבל תשובה של האריזל אפשר לשמוע. האריזל אומר ככה, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. לוקח זמן. אז כמה גלגולים, כמה גהינם, כמה צרות, כמה ייסורים. בסוף יש לו. זאת אומרת, יכריחו אותו בסוף שיהיה לו חלק לעולם הבא. לפי זה גם ללץ. אלא שללץ אין לי תשובה. זאת אומרת, עבור החטא, עבור הרשע, יש לי טיפול. אני יודע מה עושים עם הרשע, אני יודע מה עושים עם החטא. לץ, לקדוש ברוך הוא מטפל. שלום רבנו. האם יש ללץ מניע פנימי נסתר לכך שאומר שאין משמעות לחיים? הוא באמת חושב שאין משמעות, או שזה כיסוי למשהו אחר? עד כאן השאלה. אני חוזר על השאלה, היא שאלה שראויה בהחלט להתייחסות. שלום רבינו, האם יש ללץ מניע פנימי, נסתר, לכך שאומר שאין משמעות לחיים? הוא באמת חושב שאין משמעות, או שזה כיסוי למשהו אחר? הנה, יכול להיות, על תוכח לץ, סימן שלך אין גישה אל הלץ, אבל אולי יש בכל זאת משמעות לקיום שלו. מצב להבין שהלץ הוא מהווה קושיה בעצם קיומו. איך יכולה להיות זהות בעולם שאומרת את משמעות לעולם? חייב להיות איזשהו מקור לאמירה של הלץ. כנראה שהוא מודע למשהו שרוב בני האדם אינם מודעים לו. למה הוא מודע? פשוט מאוד. לתורה סמך דלת בדיקותי מוהר"ן. נכון? מה? היא ארוכה מאוד, מה אני יכול להביא את כולה? לא, גם בקצרה לא, אבל אני אביא נקודה אחת שיש שם. מסביר רבי נחמן, משמש במושגים, במונחים של תורת הקבלה, מסביר שיש בעולם שני אופני קיום. יש העולמות ויש החלל. בעולמות יש כל מיני דברים, יש עולמות טובים, עולמות רעים, יש סתרה אחרה, יש סתרה לקדושה, יש בלגן גדול. בתוך העולמות יש גם שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? התהפכות סולם הערכים. כן? כלומר, הצדיקים הם הולכים לפי העולמות הלא שבורים, הרשעים החליטו דווקא לאמץ את העולמות השבורים. כן? בורות בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. זאת אומרת שיש זה לעומת זה עשה אלוהים. אבל כל זה, זה במסגרת אחת, העולמות. לעומת זה, יש החלל הפנוי. איפה שכביכול אין אלוהים. איפה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. זה הריק הקיומי. אומר רבי נחמן, יש שני סוגי אפיקורסים. יש אפיקורסים שבאים משבירת הכלים. זה אפיקורסים רגילים. ועל זה נאמר, דע מה שתשיב לאפיקורס. מה זה תשיב? צריך להשיב אותו בתשובה. האפיקורס הזה יש לו שאלות, אז צריך להשיב אותו בתשובה. לעומת זה, יש אפיקורס שבא מהחלל הפנוי, שעל זה נאמר, כל בעיה לא ישובון. הוא בא משם. עכשיו אומר רבי נחמן, למה הקדוש ברוך הוא עשה את החלל הפנוי? למה הקדוש ברוך הוא עשה את המקום הזה שבו הוא לא נמצא? כי אם הוא היה נמצא בכל מקום, העולם לא יכול היה להיות. לכן ריבונו של עולם בהכרח סילק את עצמו מן החלל על מנת שהעולם יתהווה. זאת אומרת שהליצים הם אנשים שמגיעים ממקום מאוד מאוד גבוה. הם מגיעים מההכרה של הריק התיאולוגי, אפשר לומר, שמאפשר למציאות להיות. כלומר, הם בריק הקדם ערכי. האם הם בוחרים בזה? יכול להיות שכן, בכל שאלה. זה גם הבסיס של הבחירה החופשית, נכון? זה ככה מסביר רבי נחמן ברסלב. לפי זה יש לנו הסבר, מאיפה באו הפוסט-מודרניסטים, מאיפה באו האבסורדים וכו'. באו מחלל הפנוי. כן. השאלה למה הוא מודע. אם אדם אומר לך, תשמע, אני גיליתי שהעולם רטוב. זה סימן שהוא פגש מים בחיים שלו. נכון? אם אדם אומר, אני חושב שהעולם אבסורד, סימן שהוא פגש משהו שלפני המשמעות.
אז מגיע מת זה משהו שהוא פגש בתוך החיים שלו.
בתוך הנשמה שלו, אפשר לומר. בסדר? לא הבנתי מי הוא הלץ. הלץ זה מי שאומר שאין משמעות לכלום. ב', הלץ הוא היפוך התפילה, צל שווה תפילה, אפשר להגיד. האם אדם שחי בלי משמעות לבחירתו החופשית, אז הקדוש ברוך הוא מוביל אותו בלא שום קשר לבחירתו החופשית. כן. טוב. אז אם כן, אנחנו, כן. כן.
אז יוצא לכאורה שאדם רשע, שעושה מעשים רשעים כל החיים שלו, כן, כי הוא לא מאמין בעולם הזה. בעולם לא ישפה. הוא בעצם לא מאמין בשביל העולם, אז כלום לא יהיה לו. זה קשה.
למה? הוא ישפט. האדם הרשע נשפט ועובד. למשל, בדרך רשעים תעובד. מה הבעיה?
קודם הרב הציג את הנקודה שאדם בעצם רגונה את העולם הבא שלו. מאמין בעולם הבא יש עולם הבא. לא מאמין בעולם הבא, אין עולם הבא.
כלומר, אם האדם, אני אתן לך דוגמה, הרשע, הוא מאמין בעולם של אלימות, נגיד. אז הוא מקבל אלימות. על דעת פת, דעת אפת, התפוך. זה מה שהרמב״ם מסביר שם באותה משנה. הוא אומר שאדם מתנהג באלימות, אז הוא מזמין תגובות של אלימות בעולמו. או? אדם עושה חסד, מזמין חסד. כן, בבקשה.
בן אדם אומר שלא האמין בעולם הבא. אם שופטים אותו, בואו מלכתחילה יודעים שלא יהיה לו עולם הבא.
אתה שואל, למה בכלל צריך לשפוט, וכי לא יודעים את התוצאה של המשפט? תשובה, זה בשבילו. הוא זכאי למשפט, כי יש לו סולם.
זה לא משפט צדק.
זה משפט צדק ועוד איך. הוא זכאי למשפט. לא, לא בגלל שהוא לא האמין בעולם הבא. סליחה, סליחה, אני רוצה לתקן. אדם אין לו עולם הבא על פי המעשים שלו, לא על פי אמונותיו. בסדר? בסדר?
עודפים אחרי ההבל ויהבלו.
כן, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. בערבית זה נשמע יותר טוב. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לפסוקים. מה?
בקשר שאמרת האמת, אז נראה אמרת שבן אדם משהו מאמין, משהו הוא רואה כאמת, אכן מתגשם כך, אכן זה מה שהוא יקבל.
נו.
אז זה אומר שגם ברובד אבסולוטי, בן אדם משהו מבחינה אבסולוטית, שאין שום דבר פה על הארץ שהכל הוכיח שהוא לא נכון, זה באמת מבחינתו.
הספקנות, כלומר, יש לספקנות עולמות משלה.
מבחינה אבסולוטית הם אמיתיים.
זה מה שנקרא בספר דניאל, ואני על עובל אולי. עובל זה תעלת מים. בבבל היו מערכות השקיה, שנקרא עובלים. ודניאל מספר שכשהוא ראה את המחזה של המלאכים שמתנגחים זה בזה, הוא ראה את זה כשהוא היה על עובל, שהשם שלו אולי. זה השם שלו. זאת אומרת שיש עולמות לספק. עולמות הספק זה עולמות עשירים.
תורת אמת נתן לנו, אז בעצם אנחנו קבוצה שאנחנו מוצאים נחמה אחת בזה האמת שלך זה גם האמת שלי, יופי.
לא, 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 לא. תורת אמת נתן לנו זה משהו אחר לגמרי.
זה לא אותה אמת אבסולוטית?
האמת של התורה זה אמת מתפרצת. היא פורצת את הגבולות של העולמות.
אז היא פורצת את האמת האבסולוטית?
לא, היא האמת האבסולוטית. כלומר, היא באה מהאמת האבסולוטית. מובן?
לא. מה? אמרנו שהאמת של בן אדם זה אכן כך, יש לזה מקום במציאות האמיתית.
כן, 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 ודאי.
אז איך היא פורצת את זה? היא מכללת בתוך זה. ואם שאגיד
היא כוללת את כל זה.
שהתורה היא לא אמת, זאת אמת אבסולוטית שהתורה היא לא אמת. מישהו יגיד את זה.
זאת אומרת, אתה צודק. זאת אומרת, יש בתוך התורה יסוד של מחיקת התורה. זה הלכה. כשכותבים ספר תורה, צריך לכתוב בדיו שאפשר למחוק. אם אתה כתבת ספר תורה בדיו לא מחיק, ספר תורה פסול. כי צריך שיסוד המחיקה יתלווה לכתיבה. כי הוא אמר, אם אני אומר שהתורה כוללת הכל, היא כוללת גם את זה שהיא לא אמת. נכון? איך יכול להיות? התורה היא תורת אמת. אז איך היא כוללת את שלילתה? חייבת לכלול הכל. אז היא רוצה לכלול גם את השיטה השוללת אותה. הכיצד? אז אמרתי, כן, היא כוללת בזה שכותבים בספר תורה, בדיו שניתן למחיקה. אגב, זה גם מה שכתוב, למשל, המן מן התורה מניין, מאיפה למדו את זה? שמה כתוב? המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול מנו אכלת. המן אותיות המן. מה פירוש הדבר? כששואל, הקדוש ברוך הוא שואל, המן העץ? אז סימן שהקדוש ברוך הוא יש ספק. אם הקדוש ברוך הוא צריך לשאול, סימן שהוא לא יודע. עכשיו, אלא מה? אומרים חז"ל זה דרך ארץ. אבל הדרך ארץ מחייב את הקדוש ברוך הוא לדבר בסגנון של ספק. זה השורש של הספק שהוא גימטריה המלאק שמביא את המן.
דיברה התורה בלשון בני אדם.
כן, אבל דיברה התורה בלשון בני אדם. מה זה אומר? זה אומר שהתורה נתנה מקום לספק. לא משנה, אבל היא נתנה מקום לספק. זאת אומרת, הדיברה תורה בלשון בני אדם מחייב את האפשרות של המן. מובן?
שאדם מאמין באמת התורה, הוא כולל...
הוא כולל את הכל.
הוא כולל גם...
נכון.
כולל אנשים שאומרים שזה לא אמת.
נכון, גם זה כלול.
הם דוברים אמת.
בעל כורחם. כן, יפה, כן.
למה רבי נחמן אומר שיש מקום
שהעולם חביב קיים,
שיש מקום שאין בו
אלוקים כאילו? למה הוא אומר את זה? עיין את תורה ס"ד, זה באמת ארוך. לא, כן. עיין תורה. הבנתי שזה לא הגיוני. אז לכן אני מציע לך ללמוד את תורה סמך דלת. כן? אני עניתי כבר על השאלה שלך. כן?
אז אפשר להגיד מה שאמרנו, שהרשעים אשר עושים את הרע ולא הטוב, חטא עושה את הרע ולא טוב, גם נצים עושה את הרע, יש לו את אותו כתובר, עושה את הרע ולא טוב, הוא גם נכנס בקטגוריה הזאת?
לא, הלץ עושה לץ.
עושה לץ. הוא שונה מהמעשים.
כן, עכשיו רגע, רגע. אז אני רוצה להגיד פה משהו. אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים. ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אז יש פה שלוש תנוחות, אפשר לומר. כן? כלומר, הוא הולך, עומד, יושב. לעמוד הכוונה להפסיק ללכת. לעמוד מהליכתו. יוצא לפי זה. סליחה. שהרשע הוא בדרך. החטא כבר התחיל להתיישב, והלץ יושב לגמרי. זה שלושה אופנים של לימוד. יש לימוד שלומדים בהליכה. יש לימוד שלומדים בעמידה, יש לימוד שלומדים בישיבה. תנ"ך, משנה, גמרא.
כן? שפילת הפיים.
תנ"ך, לא, לא, לא אמרתי, דיברתי על לימוד, לא, לא על תפילות. אני מדבר על לימוד, לא על תפילות. אז זאת אומרת, יש אדם שלומד תנ"ך, אז הוא הולך. ויש מי, כי זה יחסית קל להבין. כלומר, התנ"ך נותן לך גם כיוון. זה בעצם כיוון ההיסטוריה. אבל משניות, זה כבר דורש, אני צריך קצת להתבונן, צריך לעמוד. אבל תלמוד, שזה הסברה של מה שאני לומד, זה עוד יותר מסובך, צריך להתיישב בדבר. לכן לומדים בישיבה. נכון? המקום שבו לומדים תלמוד נקרא ישיבה.
גם הסברות של הגמרא יכולות להישמע כמו...
לכן צריך מטיבתא. מה אתה אומר? רגע, זה לא גמרתי עם הסיפור. אני רוצה להסביר. כן, הרשע הוא זה שמתנגד לתנ"ך. החטא הוא מתנגד למשנה. הרשע מתנגד לתלמוד. הלץ מתנגד לתלמוד. ואני אסביר למה הכוונה. הרי לפעמים, אתה אומר, יש תנ"ך, אבל אני לא מבין מה עושים. התנ"ך נותן כיוון, אבל אני לא מבין מה עושים. אתה רוצה לדעת מה עושים? אתה עושה בשביל זה משניות. כן, אבל אני לא מבין למה, מה שאני עושה. בסדר, אז בשביל זה צריך תלמוד. אז יש מצב שאדם אומר, חסר לי נתונים. בגלל זה הוא רשע, בגלל זה הוא חטא. הלץ כבר קיבל את כל הנתונים. הוא אומר, זה נכון מה שאתה אומר, אני הבנתי. אבל זה מה? זה לא מדבר אליי. אני מחוץ לעסק. כן? זה הלץ. לכן זה בסדר הזה. כן, מה אתה רוצה?
הסדר לפעול צריך להיות הפוך לפי השיטה של
הרב. יהיה
צריך
להתחיל
בחטא, אחר כך ברשע, רק בסופו. אם החטא הוא יותר טוב מאשר הרשע, ואנחנו הולכים במדרגות, אז אנחנו בגלל שאנחנו צריכים להיות חטא.
השאלה היא מה הוא מתנגד. הלאה. כי אם בתורת... חבר'ה, יש לנו עוד דקה. אני רוצה להגיד משהו. בכל זאת על הצדיק, לא? לא מגיע לו? אני רוצה להגיד משהו על הצדיק. אנחנו לא למדנו את כל הפרק עד הסוף, אבל אכלנו משהו. כי אם בתורת השם חפצו. אז מה הוא רוצה? תורת השם. ומה קורה בפועל? לא, בתורתו יהגה. לא כתוב ובה יהגה. היה צריך להיות כתוב, רגע, כי אם בתורת השם חפצו, ובה יהגה, יומה ולילה. למעשה, מה קורה לצדיק? הוא עוסק לא בתורת השם, אלא בתורתו. אני יודע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש הפרש בין הכוונה בלימוד התורה, שהוא לדעת את השם, זה נקרא תורה דלעילה, לבין מה שקורה בפועל שאדם עוסק בתורה כדי לדעת מה שהוא צריך לעשות. ואז התורה היא אינסטרומנטלית, שימושית, תועלתית. וזה מה שהצדיקים צריכים לתקן. עד כאן להיום. שלום.